שלום, אנחנו קוראים קטעים, קטעי מקורות, מתוך כנס קבלה עולמי 2018, נקלטים בעליון, שיעור מספר 1, חיים במציאות של אין עוד מלבדו. מזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. נתחיל בקטע מספר 9. חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאת השם בגילוי, כי הוא פגם בכבוד השם שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחת השם, ונעלם ממנו הפועל עליון. וזה העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש. כי המתאמץ שלא להיפרד מאמונת השם, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונת השם.
אנחנו צריכים להסביר את העבודה שלנו, מה שאנחנו עושים, מתאמצים, משתדלים, ומה שאנחנו מרגישים שעובר אלינו, לפחות בשני מישורים. במישור החוכמה, שאנחנו מדברים על הכוחות, רשימות, שפועלות ברצון לקבל, ואיך שבהתאם לזה האדם מרגיש מה שעובר עליו. ודאי שהכל מתחיל מגילוי הרשימות, השבור, שבאדם זה מורגש כי הוא נמצא במצב רע, מפני שהרשימו חדש, וכל פעם מתגלה רשימו יותר גדול, אדם מרגיש את עצמו במצב גרוע, שאין לו כוחות להתגבר על המצב הזה, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, כי הרשימו חדש, הרע חדש בגובה, באופן שלא היה מקודם. כך זה מורגש בתוך האדם, ואז הוא נמצא בחרדה גדולה. כי זה הסתרת הבורא, הסתרת הטוב, וגילוי הרע, האגו, הרצון לקבל, מתגלה, ואז אדם מרגיש חרדה, פחד, חוסר אונים, מכל מיני סיבות, צורות, מקורות, אבל זה בעצם הגילוי הרע בדרך כלל. לזה לא צריכים שום סיבה, חוץ מהגילוי הרשימו. הרשימו, אמנם שהוא רוחני, הוא מתגלה בכל מיני התלבשויות בגשמיות, בצורה גשמית. זה יכול להיות שונאים, אויבים, זה יכול להיות בעיות מחלות, זה יכול להיות כל מיני הטרדות מקרובים, מרחוקים, מכל דבר ודבר. זה כבר תלוי ברשימו עצמו, מה שמוטל על האדם לתקן, איזה צורת הרשימו. כשאדם נמצא בתוך הרשימו, זה משתדל לברוח, לא יודע איך, ממש נמצא בחוסר אונים, הוא צריך לטום את ההרגשה הזאת בצורה שלמה, עמוקה, עד סוף כל הרשימו שבא אליו. ואז הוא מגיע לשלב ב' שהוא נזכר, כביכול נזכר. שהרשימו הוא מגיע כנראה מהבורא, שזה בדרך להתפתחות שלו. הוא לא נזכר, ודאי. אלה אותם הצרות, בעיות שהרגיש, הם פעלו בצורה כזאת בו, שעכשיו הסבל שלו, חיסרון שלו, קירב אותו לאור הכללי. ואז הוא מתחיל לזהות שכנראה שיש ברשימו הזה איזה סיבה למה זה קרה. או יותר נכון אפילו הוא מרגיש שזה בא מהבורא. שכנראה שבדרך הוא צריך לקבוע ש... אין עוד מלבדו, שעל ידי זה הוא ינצל מהפחדים וחרדות. זאת אומרת, הוא עדיין חושב על עצמו איך לנצל. ואחר כך הוא מגיע למצב שכן, עוד יותר ועוד יותר עדיין סובל ועושה מאמץ. אם הייתי מחובר לבורא, אז הייתי נמלט מכל הרגשת הצרות האלה. כך מתקדם בצער משני הצדדים, גם שהוא נפרד מהבורא ולכן לא יכול להיפרד מהצרות, ולאט לאט מתחיל לאתר את המצב אחר, שאולי הצרות האלה הם הגיעו כדי שאני כן יותר אתחבר לבורא, ובזה הסיבה. ואיך אני יכול לעשות את זה, כי בכל זאת הם מנתקים אותי. וכך מגיע לשלב הבא, החיבור לבורא, הוא מרגיש את עצמו כמטרה, שזה מגיע ובורא באמת רוצה כך על ידי זה לקרב אותו. ולכן המשקל של ההרגשה וההחלטה שלו כבר עובר לצד הבורא, עד כמה להידבק בו, ועד כמה הרשימו הזה שבא וניתק והפחיד אותו ועשה לו כל מיני חרדות, הוא מגיע גם כן מהבורא כדי שיקרבו, שיתקרב על ידי זה. זה דומה לילד קטן שנמצא בידיים של האמא, אבל כל הזמן מושך אותה, מושך את עצמו לכל מיני כיוונים, רוצה לרדת מהידיים. ואז שרואה איזה דבר מפקיד, אז ההפך, נדבק לאימא ורוצה ככה להשתתר בה. לא לרדת כבר מהידיים, אלא הפוך, להיכנס בכמה שאפשר. שאימא יעטוף אותו מכל הצדדים, כמו ברחם. וכך אדם מתחיל לראות התעוררות המפחידה הזאת, הלא נעימה, כעזרה מהשמיים, כתיקון גדול מהבורא ששולח לו כדי לנתק אותו מהרע, מהטבע שלו, ולהתקרב לבורא ולהכיר מה זה טוב. וכך הוא מתקן את הרשימו בהשגת החיבור, דבקות, הצדקה לבורא ששלח לו את זה ולימד אותו, על פני הרשימו הזה לעת עתה, בינתיים. הוא מבין שזה יבוא עוד ועוד כאלו רשימות השבורות, והוא יצטרך לתקנם בצורה כזאת. אבל מתוך זה הוא כבר נעשה בעל ניסיון. בשביל מה בעל הניסיון הזה, אם שבא הרשימו החדש, הוא שוב מרגיש את עצמו מנותק מהבורא ומכל המסלול הזה, ושוב נמצא בידי הכוח הרע ששורה בעולם, כוחות רעים. זה כדי שבזמן שעכשיו נמצא במצב הטוב, הוא יוכל לבנות לעצמו סביבה שעכשיו כשהוא רואה שנמצא ממש בידי הגורל או העין עוד מלבדו והוא לא יכול לעשות כאן כלום אלא ממש הוא נמצא כחומר ביד היוצר, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות כדי להינצל מהרע? או אולי מה הוא יכול לעשות כדי לא לקלל את הבורא, להצדיק אותו, לאחוז בו במצבים הכי גרועים. ואז הוא מבין שזה עניין הסביבה. אז הוא מבין שהבחירה היא בסביבה. שבמצבים שהרי שמו מתגלה והוא נמצא בחוסר אונים והעולם חשוך וכולם רוצים ממש לאכול אותו וגם במצב שהבורא בחסדים מתגלה אליו ואז אדם מבין סיבה לכל הרע שהרי שמו התגלה ושכך צריך להיות, אחרת איך הוא יגיע להכרת המציאות בכלל, ככה יישאר כאיזה חיה קטנה שחיה מקצת רע לקצת טוב, ללא שום תוצאות יותר נעלות מלהרגיש רק את המציאות כקצת רע וקצת טוב. כדי לעלות למעלה מזה, להינצל מרע ולנצל מטוב ולהיות בעל הדעת, בר דעת, הוא צריך כוח מיוחד, כוח הבורא, שכמו שהבורא שולח לו רשימו ואחר כך הרגשות, למה זה ומאיפה זה, לשם מה. כך הוא רוצה להיות למעלה מזה, ולא כדי להינצל מהרע, שזה ודאי שבהתחלה כך חושב, אלה כדי להצדיק את הבורא בכל המצבים. זה נקרא שרוצה להיות צדיק. לא על עצמו, אלא על זה שמצדיק את הבורא. ואז הוא צריך את הסביבה. אז הוא מתחיל לדאוג, באמת שיש לו צורך, נחיצות, בזה שיש לו משהו חוץ ממנו, מחוץ לו, שיכול לעזור לו לעת צרה, ואחר כך חושב לא רק לעת צרה, אלא בכלל, כדי להיות דבוק, היינו להצדיק כל הזמן את הבורא, לא להיות דבוק שיהיה לי טוב. אז אני צריך את הסביבה, שעל ידי לרכוש את הכלי הזה, אני יכול כל הזמן להיות בדבקות יחד עם זה שמתגלה כל פעם רשימו יותר שבור. וכך מתקדם. לכן יש בזה הרבה ודאי הבחנות יותר קטנות ואולי קצת אישיות, אבל בעצם זו דרכנו לבירור כל השבירה, כדי לקבוע על ידה נחיצות בדביקות בבורא, לא מפני שרע לי, אלא מפני שאני רוצה להצדיק אותו, לאהוב אותו ורע כמו בטוב. נקרא שוב 9.
שוב קטע מספר 9 מזוהר לעם, הקדמה לספר הזוהר, מאמר לילה קלה. חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאת השם בגילוי, כי הוא פגם בכבוד השם שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחת השם, ונעלם ממנו הפועל העליון. וזה העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טוב ורע בהשגחתו מסבבת עמה הרגשת שכר ועונש. כי המתאמץ שלא להיפרד מאמונת השם, אף על פי שתואם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונת השם.
שאלות. נו.
כשאני מצדיק את הבורא, אני מצדיק אותו בשכל, לא בלב כרגע, נכון? לפחות בהתחלה.
יכול להיות.
כי תהליך הזה של, של, של להצדיק יכול לבוא רק מתוך זה שאני כאילו מנסה להזדהות עם תכונת ההשפעה, עם זה שהוא מנסה...
לא, 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 אני לא רוצה... כל המחשבות שלך תשאיר. לא.
אז אולי אני אשאל את זה אחר. תוכל להסביר מה זה נקרא להצדיק את הבורא?
להצדיק את הבורא זה נקרא שאני משייך מה ששייך, מה שאני עכשיו עובר אליו, ואני שמח מזה שהוא שלח לי את ההרגשות האלה שניתק את עצמי ממנו, כדי שממצב החדש המנותק אני יכול לשייך את עצמי אליו. זהו, לא רוצה כל הדברים, אתם תבלבלו זה את זה. בצורה קצרה, מה שאני סיפרתי, תנסו לחזור על זה. בבקשה.
מצד הבורא יש רק דבר אחד, מגלה רשימו שבור, כדי שכל אחד יוכל להתחזק בסביבה, ואחרי שהוא מתחזק בסביבה בצורה נכונה, אז יש לו אפשרות להצדיק את הבורא על מה שהוא מגלה.
כן, הכל מתחיל מתהליך שבו מתגלה המדרגה הבאה. המדרגה הבאה מביאה את ההרגשה של איסורים, כאב, ריחוק, חוסר הצדקה, חרדות.
כל פעם אנחנו מרורים את הרשימות חדשות וחדשות, ומחזיקים אחד לשני שלא להתפרד מהכוח העליון ולהשגת הטוב ומטיב, השגחה שלו.
עוד זווית, לחזק את הסביבה זה לחזק את הכלי שבו אני יכול להיות מעל הטוב ורע שאני עובר בהצדקת הבורא ששולח את כל המצבים האלה כדי להגיע ליתר דבקות איתו. ממש, להשקיע בחברים, להשקיע בערבות, להשקיע בסביבה, זה פשוט לחזק את ה... את הרגשת הכלי שהוא למעלה מטוב ורע.
כל הסתרה שמתגלה היא הזדמנות לחזק את הקשר עם הבורא, לא כדי להעלים את הרע, אלא כדי להגיע לדבקות, לחזק את הקשר.
לברוח מהרגשת הרע, זה הדבר הראשון שאנחנו עושים אוטומטית, זה הטבע שלנו. אחר כך לנסות לא להרשיע את הבורא, לא לקלל אותו. ואחר כך כבר מתחילים לעבוד בסביבה באופן אחר לגמרי.
והאדם אחרי שככה מתאפס על הרשימו, מבין קודם בשכל שהבורא שלח לו את זה כדי להוציא אותו מהאגו שלו ולהדביק את עצמו אליו. בזה הוא צריך להודות לבורא.
יש מטרה להביא את הנברא לקשר עם הכוח העליון, לדבקות בו. זה קורה על ידי רשימות שמתגלות, שמתחלפות, וכל השאלה היא איך הנברא הזה מגיב, אם הוא מגיב בזה שהוא צריך לחזק קשר שלו לסביבה ודרכה לבורא, אז כך הוא מתקדם.
כן, מה עוד אפשר להוסיף? מהבורא תמיד רק שבירה מתגלה, והתגובה של האדם היא יכולה להיות שתיים. א', אם הוא ממש נכון את הגילוי, אז הוא יכול להגיע למצב שהוא מצדיק את הבורא.
קטע מספר 10, מתוך מאמר שמעתי, המאמר הראשון, אין עוד מלבדו. האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס לקדושה, שבידו להיטיב או להרע. פירוש, שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרה אחרה, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם, אלא הכל נעשה מצד השם. וזהו כמו שאמר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוקים אחרים. שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם. גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה. כלומר, שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
איך אנחנו, גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד, יכולים לקבוע שכוח אחד פועל בעולם, בכל המצבים שעברנו, עבר ועתיד. איך אנחנו יכולים לקבוע את זה? נגיד שעכשיו אני שומע, באיזה צורה אני יכול לממש את זה? אם זה לא היה עלינו לעשות, אז הם לא היו כותבים. כי ביבוא הזמן יסדרו לי כאלה תנאים וכאלה צורות שאני אעבור, שאני אקבע את זה. רוצה או לא רוצה. יבוא המצב וכך אני יחשוב שבאמת אין עוד מלבדו, אני אגלה שאין עוד מלבדו, אני ארצה לקבוע את זה כך וכן הלאה, כתוצאה מהמצבים. אין? אבל מה יש לי מזה שאני שומע שאין עוד מלבדו, עבר ועתיד, הכל זה בו, אין שום כוח אחר? מה זה אומר לי עכשיו שאני עדיין לא נמצא בזה? האם אני יכול לקרב את עצמי לזה? האם אני יכול באמת כך לסדר את החיים שלי שאני נמצא בכוח אחד? אין, אין חכם קיבל ניסיון, זה ודאי. אחרי שעברתי, אני עברתי, לא אני, זה ברור שהבורא מעביר אותי דרך כל המצבים, אני נעשה מזה חכם, בעל ניסיון, מרגיש, התפתחתי. התפתחתי בשכל, ברגש, אז ודאי, איך אני יכול? כמו נגיד שאני ילד, איך אני עכשיו כבר יכול לקבוע כאלו יחסים לחיים שלי, כמו שאני איש מבוגר? הייתכן? בבקשה. על ידי איזה אמצעים זה אולי ניתן לי?
זה הכל תהליך של רשימות שיבואו לתיקון, ואנחנו מתחילים עם כל הרשימות האלה בכל מיני סדר של תיקונים, שזה מתחיל אפילו משמיעה, חוסר התקשרות מזה, אבל לאט לאט כל דבר יגיע בסופו של דבר לאיזשהו השתלשלות, שכל זה יתברר לי במקום הנכון.
זה כל האמצעים שמוציא את האדם מתעלות מרצון לקבל. זה קבוצה, זה השפעת המאור, מקור.
אנחנו צריכים לעשות מאמץ אקטיבי לקרב את המצב הזה אלינו. צריך להשתמש בכוח הדמיון. אני לא מתכוון כמו סתם אשליות, אלא הכוונה לתאר בצורה אקטיבית את המצב הזה, שבו דרך האיחוד בין ההשתוקקויות שלנו אנחנו מגלים שיש כוח אחד שהכוונה שלו היא תמיד אחת, אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, וזה למעלה מכל המצבים שלנו. אז זה בוודאי למעלה מכל הזמנים. ואנחנו, אם אנחנו מזדהים ממש עם הכוח הזה של האיחוד, של האחד, אז הוא באמת למעלה מכל הזמנים והמצבים והטוב והרע שאנחנו מרגישים. אנחנו צריכים בצורה אקטיבית לתאר את זה, בשביל זה ניתן לנו, כמו ילד פשוט רב אמר, אז בשביל זה ניתן לילד, כמו שהוא מדמיין מה זה להיות מבוגר, אנחנו ככה צריכים לעסוק בזה.
זה לא אחד לאחד כמו ילד, אבל כן אפשר, בוא נגיד כזה דבר. קודם כל להתחיל להתייחס לכל החיים מהנקודת מבט שאנחנו כבר נמצאים במצב החיבור הגבוה ביותר שבאנו בתפילה מתמדת וקשר עם הבורא. וכל דבר שקורה לנו מגיע מהמצב הזה ומושך אותנו עוד סנטימטר קרוב אליו. ככה מתחילים להתייחס לחיים. ואם יש כזו התייחסות, אז כבר באמת כמו ילד, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אז אני אתחיל כמה שאני יכול לשחק את הדבר הזה, להשתוקק, להגיע לשם. זה אפשר להבין איך הדבר הזה מקרב אותך, ממש איך אתה אפשר להרגיש, איך כוח מהמצב שם מושך אותך אליו.
זמן זה צורה שבה רצון לקבל יכול למשוך הנאה ממצבים שקורים, ממצבים שהבורא מסדר. ואם אנחנו רוצים על פני כל הזמנים לקבוע שאין עוד מלבדו, צריך לעבור לתכונה אחרת, לתכונת ההשפעה, שאת זה אנחנו מפתחים בסביבה, דרך דאגה לחברים, דרך ערבות, פנייה לבורא, שייתן לנו את היכולת הזאת להיות משפיעים.
מתוך המצב שרוצים, כמו שרב אמר עכשיו, יעבירו אותנו בעל כורחנו מצבים שנצטרך, נקבע בהם שאין עוד מלבדו, מעבר לידיעה. אבל בזה שאנחנו מתאמנים על זה קודם, אנחנו מקרבים את המצב הזה אלינו. אנחנו רוצים להיות בו, לכאורה מהרצון שלנו. ובזה שאנחנו משחקים את זה, אנחנו, זה ממש דרך תורה. אנחנו רוצים להגיע לזה לפני שהרשימו יכריח אותנו להיות בזה.
כן, במאה אחוז כך, או שמתקדמים במה שנקרא מלמעלה, בהתקדמות המצבים ומבינים מתוך בעיות ומכות שצריכים להגיע לדבקות ולקשר שלנו מלבדו, או שעושים את זה בתוך מעבדה שנקראת הסירייה, שנקראת חברה, ומתאמנים שם ומשחקים שם ומשתוקקים להגיע למצב הזה מתוך מאמצים שלנו.
בתוך הרצון אף פעם אדם לא יכול לקבוע שאין עוד מלבדו, זה פשוט מנוגד לחלוטין. הדבר היחידי שיש זה אם אתה בונה חברה ושוב פעם מתבטל כלפי רב והמקובלים, אז דרכם אתה יכול לקבוע שאין עוד מלבדו, גם אם זה לא אמת בשביל אחד, שיעבוד מספיק אור ויהפוך את זה למציאות שלך.
איך לקבוע שאין עוד מלבדו?
כיצד נוכל לקבוע שכוח אחד פועל בעולם בכל המצבים שאנו עוברים בעבר, בהווה, בעתיד, באילו אמצעים ביכולתי לקבוע שאין עוד מלבדו? האמצעים בעצם היחידים להיות בקשר עם אין עוד מלבדו הנכון, נמצא דרך החברה, דרך דווקא קשר עם חברים, דווקא קשר עם נשמה כללית שנשברה. דווקא את אותם קשרים צריך לתקן, ובהם מתגלה בעצם כוח ההשפעה.
ללמוד על המערכת הזה ולנסות לממש את החוקים האלו, ללמוד אותם ולנסות לממש בינינו, להיות חלק מועיל בכל המערכת, אז בגילוי הזה ו...
אני לא אוסיף, לחזור על הדברים פחות או יותר. אני לא יודע, זה נכון מה שרועי אומר, שרצון לקבל לא יכול לרצות להגיע למצב של אין עוד מלבדו, אבל כן אפשר לתפוס אותו באיזושהי נקודה שהוא רואה בזה איזושהי, אני לא יודע מה, תועלת או משהו, ומשם לצאת לדרך, ודרך הדבר הזה כן להשתוקק להגיע לשם. אנחנו עדיין לא שם, תוך הרצון שלנו להגיע לשם, תוך המשחק.
איך אנחנו... להתקלל בקבוצה יכולים לעבור מצבים הללו של ניתוק וחיבור בצורה יותר בשליטת יתר, בכלל בשליטה, כי בלי זה, בלי קבוצה אין לנו שום שליטה על מצבים שאנחנו עוברים, ודווקא בהתקללות בקבוצה אנחנו יכולים להיות בשליטה על המצבים האלה, וכדי להידמות לבורא. בהתקללות שלי בקבוצה אני יכול לקבוע מצבים על פני טוב או רע, גילוי הרשימות וכו', הן כאלו שאני דומה לבורא. איך זה? בבקשה.
זה כל הטריק, כאילו. כי אני נותן את הכלי שלי לטיפול הקבוצה, ואז אני לא צריך לדאוג עליו בכלל, ואז אני מתפנה לדאוג ביחד עם החברים, על הכלים של החברים. שכל אחד לא יכול לדאוג על שלו, ועל של האחרים אתה יכול, ודווקא יש לך יכולת על זה לבקש עזרה מהבורא. זאת הצורה היחידה שאפשר לפנות אליו, על כלי חיצוני.
כי אדם בודד אין איתו דין, כאילו זה לא מופעל לגמרי, לא חופשי בכלום, ולכן גם לא יכול לקבוע ולנהל שום מצב שהוא עובר. אבל קבוצה כבר מקבלת יחס מלמעלה של בחירה חופשית, שיש כמה למעלה, כמה למטה, אף פעם לא מורידים את כולם בבת אחת. ואז יש אפשרות לאדם להתקלל בתוך הקבוצה וממש לנהל את המצבים שהוא עובר בהרבה יגיעה ובהרבה התנגדות, אבל כן יש אפשרות לעשות את זה. שאם כן לבד זה עלי נידף, אין פה על מה לדבר בכלל.
כן, ועדיף לו לאדם... לעבוד, להתקלל, להיכנס בתוך הסימולטור הזה, פשוט לשחק בו עד שהוא מגלה שאותו סימולטור זה, זה באמת המכשיר האמיתי שבתוכו הוא כבר מרגיש את עצמו כבר, לא יודע, כמו סימולטור טיסה, הוא כבר טס וזה טיסה אמיתית. מה שהוא חשב קודם שזה איזושהי מעבדה, סימולטור.
המפתח להכל זה ביטול. כמה שאדם מצליח להתבטל, הוא יכול להמליך עליו את הדעה של הקבוצה, ואם אתה עושה את זה, אז בטוח יהיה לך יכולת לייחס הכל לבורא.
כן, בניתוק, דווקא בקשר מהחברים, הרגשת הניתוק, פירוד, שנאה, מה שזה לא יהיה, זה אותם רשימות שמתגלות, וזה ממש חסדים מעת השם להראות לך איפה אתה נמצא דווקא לא בהשפעה ולא בהתקללות ולא בחיבור איתם. ודווקא על פניהם אני יכול לעלות תפילה במאמצים שלי, חיצוניים, פנימיים, כלפי התקשרות איתם, אני יכול בעצם בזה לעלות תפילה להשפעה.
מתוך עבודה בהתקללות נסה להיות צורך לכוח עליון, לתכונת ההשפעה.
מה זה קורה שעל ידי ההתקללות בחברה אני נעשה בזה דומה לבורא, ממש מתקרב עליו, דומה לו בפועל, ואז על ידי זה אני ממש מממש רשימו, מתקן אותו, ורק בזה אפשר להגיד שאני ממשתי אותו נכון. תיקנתי את חלקי הזה בשבירה. בבקשה. באיזה צורת ההתקללות בחברה, אני גומר את התיקון הרשימו הזה.
זה אולי ככה, שהרשימו זורק אותי מחוץ על להתקללות בקבוצה, או הרשימו שמתגלה הוא מחוץ על לכלי הזה, ואני בכניסה לתוך הקבוצה בפעולת ההתקללות אני נכנס לתוך, מכניס אותו לתוך הכלי שנמצא בהרגשת אין עוד מלבדו. זאת אומרת, ההשתוקקויות של כל החברים שביחד נמצאים בהשפעה הדדית ומגלים כוח האיחוד ביניהם, האין עוד מלבדו, הוא הכניסה לתוך הכלי הזה, יחד עם הרשימו החדש שהיה מחוץ על הכלי הזה, זה תיקון השבירה.
תיקון השבירה זה, תיקון השבירה זה לחזור לקשרים של של השפעה בינינו, וכל העבודה שלנו בעשירייה, התקללות בחברים, זה בדיוק הסיפור הזה, הביטול, ההתקללות, זה הצורה שבה אנחנו מחדשים את ה קשר של השפעה בינינו, מתקנים, לא אנחנו מתקנים, אבל גורמים לתיקון מבקשים את תיקון השבירה, וכתוצאה מכך מדמים לבורא.
מתוך זה שאנחנו עובדים ממצב השלמות למצב שאנחנו מוסיפים עוד בחיבור, אז מתגלה רשימו חדש שצריך לעבוד עליו ולתקן אותו. ומה שקורה זה שבאותו המצב אנחנו לא מסכימים עם שליטת הבורא. לא מסכימים עם זה שצריך שתכונת ההשפעה, שהחיבור בינינו יהיה מה שיהיה החשוב ביותר, ומה שיוביל את המציאות, ומה שאנחנו עליו רוצים לעבוד. אם אנחנו מתבטלים אחד כלפי השני, ומתקללים אחד כלפי השני, בגדלות שיש בכל אחד, אנחנו בזה מתקנים.
קטע מספר 11, מתוך כתבי רבש א', עניין אמת ואמונה. ניתן לנו דרך האמונה שהיא למעלה מהדעת. היינו, שלא להתחשב עם הרגשתנו וידיעתנו, אלא לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אלא, להאמין שבטח הקדוש ברוך הוא המשגיח, והוא יודע מה שטוב בשבילי ומה שלא טוב בשבילי. לכן הוא רוצה שאני ארגיש את מצבי כמו שאני מרגיש. ואני, כשלעצמי, לא חשוב לי איך שאני מרגיש את עצמי, כיוון שאני רוצה לעבוד בעבודה בעל מנת להשפיע. אם כן, עיקר הוא שאני צריך לעבוד לשם שמיים. והגם שאני מרגיש שאין שום שלמות בעבודתי, מכל מקום, בכלים דעליון, היינו מצד העליון, אני שלם בתכלית השלמות. כמו שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח. לכן, אני שבע רצון מעבודתי, שיש לי זכות לשמש את המלך, אפילו במדרגה הנמוכה ביותר. אבל גם זה לי לזכות גדול יחשב, שהבורא נתן לי להתקרב אליו במשהו על כל פנים.
זאת אומרת, מתגלה בי מצב שלא יכול להיות יותר גרוע ממנו, ואני יוכל להשיג על פניו, הוא לא נעלם המצב הזה, על פניו, במוח ולב, בהרגשה ובהבנה, שהוא מתרחש המצב הזה, וכולי ממש נמצא בו, בתוך התרשמות רעה הזאת, ואני יחד עם זה, רוכש כוח להתעלות למעלה מהמצב הזה, לא להתנתק ממנו, להתעלות מעליו ולקבוע שלמעלה מהרגש ולמעלה מהשכל שעכשיו בהם אני נמצא, אני נמצא במצב יותר גבוה שמשייך זה לאין עוד מלבדו, לטוב ומיטיב, ב רמה שהיא פשוט למעלה מהרגשה והידיעה שלי. וכל זה כדי להשפיע. לסביבה ודרך סביבה לבורא. במאמץ כזה אדם מתחיל לרכוש את המדרגה השנייה. מצב הרוחני, שכולו בנוי למעלה ממה שמתרחש ברגש והשכל שלו הנוכחים. בבקשה שוב.
שוב קטע מספר 11. ניתן לנו דרך האמונה שהיא למעלה מהדעת, היינו שלא להתחשב עם הרגשתנו וידיעתנו, אלא לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אלא, להאמין שבטח הקדוש ברוך הוא המשגיח, והוא יודע מה שטוב בשבילי ומה שלא טוב בשבילי. לכן הוא רוצה שאני ארגיש את מצבי כמו שאני מרגיש, ואני כשלעצמי לא חשוב לי איך שאני מרגיש את עצמי. כיוון שאני רוצה לעבוד בעבודה בעל מנת להשפיע. אם כן, העיקר הוא שאני צריך לעבוד לשם שמיים, והגם שאני מרגיש שאין שום שלמות בעבודתי, מכל מקום, בכלים דעליון, היינו מצד העליון, אני שלם בתכלית השלמות. כמו שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח. לכן, אני שבע רצון מעבודתי, שיש לי זכות לשמש את המלך אפילו במדרגה הנמוכה ביותר. אבל גם זה לי לזכות גדול יחשב, שהבורא נתן לי להתקרב אליו במשהו על כל פנים.
תדברו ביניכם, איך אנחנו יכולים לבנות עקומה שהיא למעלה מהדעת. למעלה מהרגשה וידיעה. לא להתנתק, אלא לבנות מעליה דווקא. על כל פרט מה שיש בקומת הדעת והרגשה, לבנות למעלה מהם. קדימה. ביניכם תוכלו להגיע לאיזה סיכום.
בונים קומה מעל הדעת, בדיוק על ידי התרגילים שאנחנו שומעים עליהם עכשיו, של בכל מצב לייחס אותם לאין עוד מלבדו, דווקא מהמצב הכי נמוך שנמצא, שמרגיש שיש לו בזה הזדמנות. זה דברים מאוד קשים, הם נשמעים פשוטים שאומרים אותם, אבל במעשה זה המון 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 מאמץ, אבל בזה בדיוק ככה יגיעה אחרי יגיעה במצבים האלה, בחברה, בעשירייה, בונים את האור מאיר, והוא בונה את הקומה הזאת, אבל צריך לעורר אותו, לבנות אותה.
כן, זה קשה אם כל אחד מנסה בעצמו לעשות, אבל זה קל אם עובדים על זה ביחד. וצריך לשים לב, כל הזמן מתגברות באדם כל מיני, לא יודע, הרגשות פרטיות או חשבונות פרטיים. הוא פשוט צריך לשים אותם בצד ועוד פעם להיכנס בעשירייה, ועוד פעם לשים בצד ולהיכנס בעשירייה. הקומה הזו שמעל הדעת זה ההתקללות בעשירייה מעבר לכל מה שעובר עליו וכל מה שהוא מרגיש.
הקבוצה יכולה להשפיע רק על מי שמכניע את עצמו כלפיה ומסור אליה, ובהתאם לזה הוא יכול לקבל את הדעה שלהם. מה שיש בהם הוא יכול לקבל ובהתאם להסתכל על המציאות. יש פה תהליך כאילו שהוא כל הזמן חוזר על עצמו, שכביכול משחקים בחיבור ומצפים שאור יעשה בנו את השינויים האלה. ואז לא יודע, יש איזה... עד שמגיעים למצב שיש כלי שמאפשר לנו להיות למעלה מהזדהות עם חוויית הרצון לקבל.
אז אני דווקא צריך להיות בהרגשת הרצון לקבל, אני דווקא צריך להיות בהרגשת הדעת, בהרגשת, כביכול בהרגשה רעה, שמתגלה אצלי כרעה. דווקא היא כמו איזשהו שעון מעורר, מהיר אותי להתקדמות באמת רוחנית, כי על פניו אני רוצה להצדיק, ואני רוצה, ויש חשיבות המטרה מהקבוצה, והיא נותנת הרבה כוחות בעצם לאפשר... מקום שהוא לחלוטין מנותק מהרגשה וידיעה.
זה נבנה מתוך זה שמכל הפירוט ושנאה ותחייה שיש בינינו, על כל זה אנחנו מכסים באהבה.
כן. יש לי הרגל כזה, לפעמים שמקלידים את הדברים של הרב, אז אפשר לראות איזה מוטיב שחוזר על עצמו. הוא אמר בהרבה צורות, כאילו, על פני הרגשה והבנה, ידיעה והרגשה, רגש ושכל. וכאילו ממש כל מה שאנחנו מרגישים, כל מה שאנחנו חושבים, זה דרך ההתקללות בקבוצה, יש איזה אקספרט סיסטם על זה, כאילו לצפות על זה כמו ששי אמר, שזה נגטיב של, זה נגטיב, וזה לא יודע אם נגטיב, אבל משהו, גישה אחרת, תפיסה אחרת של כל מה שאנחנו מרגישים וחושבים, שהיא נובעת מתוך הקבוצה, מתוך ההתקללות בקבוצה, רואים הכל אחרת.
כל העבודה שלנו בלעלות מעל הדעת היא צריכה, כאילו היסוד, היא צריכה לשבת כולה להסכמה של כולנו יחד, הסכמה, להבנה זה לא מתאים, אבל הסכמה שבשכל וברצון אנחנו לא יכולים לא להבין ולא להרגיש את המדרגה הבאה שאליה אנחנו, אי אפשר, פשוט אי אפשר. לא יודע, בהפוך על הפוך אפשר גם לשכנע את הרצון לקבל שיש בזה איזשהו כוח, כאילו אפשר גם למצוא בזה איזשהו יופי, אבל זה פחות משנה. אחרי שיש את ההבנה הזו, את ההסכמה הזו, אז מה שנשאר לעשות זה פשוט לעשות את מה שהמקובלים מבקשים איתנו לעשות, בלי שכל ובלי דעת ובלי להרגיש ובלי כלום, פשוט לעשות, הם אומרים מה לעשות, אז עושים, בעזרת השם, דרך הדבר הזה מגיעים למעל הדעת.
אנחנו צריכים לייצב חשיבות של המדרגה הכי גבוהה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו ועוד קצת. כלומר, חיבור כזה בינינו עם גדלות הבורא בתוך זה, שאנחנו רוצים להיות ממש בקשר בינינו, בקשר איתו ביחד, ואיך אנחנו מפתחים חיסרון כלפי המדרגה הזאת. מה שקורה זה שאנחנו מחליפים חיסרון פשוט, ואז אנחנו נמצאים מעל ההרגשה הנוכחית. מתחלף לנו החיסרון שבנינו.
כן, זה באמת הכל, כל העבודה פה היא מעל, היא לא במקום. והיא תמיד מלווה בהתנגדות, ומצד אחד תחושה שאי אפשר לעשות את זה, מצד שני תחושה שבחברה כן יש את הכוח לעשות את זה. שאם האדם נכנע לדעת של החברה, הוא רואה איך, כאילו הבורא דרך החברה ככה משנה דברים. זה עבודה מאוד, באמת העניין של המעל הוא מוטיב באמת חוזר פה.
קטע מספר 12, מתוך זוהר לעם, הקדמה לספר הזוהר, שתי נקודות. כל ריבוי הסתירות נגד ייחודו שאנו תואמים בעולם הזה, אף על פי שמתחילתן הן מפרידות אותנו מהשם, הנה בהיותנו מתאמצים לקיים התורה והמצוות באהבה בכל נפשנו ומעודנו, כמצווה עלינו, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו, בכל אלו כוחות הפירוד אינם משפיעים עלינו לגרוע משהו מאהבת השם בכל נפשנו ומעודנו, אז כל סתירה שהתגברנו עליה נעשית שער להשגת חוכמתו. כי בכל סתירה יש סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים שזכו לזה נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. כי כל כוחות הפירוד כולם, מחשקת השכל וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות, ונעשה החושך לאור גדול, והמר נעשה מתוק. באופן שבשיעור הזה שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו לכוחות הפירוד, התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד, ונמצאים מכריעים את העולם כולו לחף זכות. שוב קטע מספר 12. כל ריבוי הסתירות נגד ייחודו שאנו תואמים בעולם הזה, אף על פי שמתחילתן הן מפרידות אותנו מהשם, הנה בהיותנו מתאמצים לקיים התורה והמצוות באהבה בכל נפשנו ומעודנו, כמצווה עלינו, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו, וכל אלו כוחות הפירוד אינם משפיעים עלינו לגרוע משהו מאהבת השם בכל נפשנו ומעודנו, אז כל סתירה שהתגברנו עליה נעשית שער להשגת חוכמתו. כי בכל סתירה יש סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים שזכו לזה נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. כי כוחות הפירוד כולם מחשקת השכל וממרירות הגוף נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות, ונעשה החושך לאור גדול, והמר נעשה מתוק, באופן שבשיעור הזה שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו לכוחות הפירוד, התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד, ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף זכות.
מהו התהליך שכוחות הפירוט מתהפכים לכוחות האיחוד? מהו תהליך? תסכימו לתהליך. 1, 2, 3, 4, 5. קדימה.
צריכים להסכים על התהליך. קודם כל, אדם מקבל רשימות חדשות, כביכול שמנתקות אותו מהסביבה, מהקשר לבורא, מהקשר לעשירייה. והוא עושה את החשבון, לא מבטל אותו, ורוצה לשים אותם בצד, ולהיכנס פנימה חזרה לתוך העשירייה ודרכה לבורא.
דווקא הם, לא יודע, לי זה נתקע כמו שעון מעורר כזה, דווקא הם מין מעוררות את האדם, כי הם נוגעות לו, צורבות לו על הרגש והשכל שלא מסתדר עם הנהגת הבורא. ודווקא הם איזשהו מין ספתח לחזרה בתשובה, מילים יותר טובות. שדווקא התקללות בקבוצה והרצון והניסיון להצדיק את המצב, דווקא הם מגלות מדרגה חדשה.
מתחילים מזה שלומדים על התהליך, מה המטרה שלו, לאן צריך להביא, ומחליפים את הפירוט מדבר אחד וקירוף לדבר יותר עליון, לחיבור ואהבה ושנאה. מחליפים את העליות וירידות למשהו יותר גבוה.
בסתירה, כוח הפירוד, אנחנו תואמים אותה, חייבים לתאום אותה, גם בשכל, גם ברגש, שזה בלבול ולא טוב ולא מטיב. ואז אנחנו עושים מאמץ להתגבר על הטעם הזה, ודרך מה שיש לנו, הוא קורא לזה פה אהבה בנפשנו, מעודנו, אני לא יודע, כל מה שיש לנו אולי עם נקודה שבלב, שאיכשהו היא במשהו, מה שאנחנו יכולים להחזיק, מחזיקים שוב בקבוצה, שוב בהתקללות. ואם עושים כזאת התגברות, אז אחר כך רואים שדווקא הטעם המר מגביר את את הטעם של הקבוצה, את הטעם של הבורא בקבוצה.
כל הסיפור הזה קורה קודם כל, התנאי הבסיסי הראשוני, שזה קורה בתוך סביבה נכונה, זאת אומרת בתוך הסירייה. ואז התהליך בצורה, נגיד, הכי פשוטה שאפשר, בסדר, אז מגיע רשימו חדש עם כל האי-נעימות שלו, אתה נופל לתוכו, הוא תופס אותך כולו. תוך איזשהו מאמץ להגיע לאין עוד מלבדו, אז באמת מתעורר הסיפור של אין עוד מלבדו כתוצאה מהמאמץ שהשקעת בקבוצה, ומפה כבר ממשיכים הלאה.
כן, כוחות הפירוד לא מתעוררים מוואקום, הם מתעוררים מתוך עבודה בעשירייה, עבודה אקטיבית, כדי להשיג מדרגה הבאה של גילוי תכונת ההשפעה בינינו. כלומר, ברגע שאנחנו רוצים להתקדם הלאה, קדימה, ליתר חיבור, אז מתעוררים כוחות הפירוד. על פני הדבר הזה, בזה שכל אחד יש לו את ההרגשה הפרטית ועובד מעליה כלפי החברים, ממשיכים באותה מגמה של להוסיף גדלות הבורא, אז אנחנו הופכים את הכוחות האלה של הפירוד לכוחות שעוזרים לנו שוב להגדיל תכונת ההשפעה בינינו, להעלות תפילה, לבקש מאור מחזיר למוטב שיתקן ויעלה אותנו למדרגה הבאה.
תהליך זה שבהתחלה נותנים לאדם מצב שהוא לא יכול לחשוב על אין עוד מלבדו, והוא כולו שקוע בתוך המצב. אין עוד מלבדו, אין קבוצה, אין עשירייה, אין כלום. זה רשימו חדש. וכתלות בהכנה שהייתה לאדם קודם שהוא עשה, אז מתחיל פתאום להיזכר שיש אמצעים, יש משהו, ובהתחלה בלי רצון מביא את עצמו לאותה השפעה. כשלאט לאט האור מהיר ומביא לו ניסיונות להצדיק, להתגבר מעל, ואז הרגשה משתנה. מעל הרגשה חדשה, כאילו הקודמת לא משתנה, אבל באה הרגשה נוספת איתה. ועם זה כבר אפשר לעבוד. וככה כל מדרגה יותר קשה מקודמת.
אני מסכים על התהליך. זה בעצם העניין. תמיד יראה לאדם שהוא לא שלם בעבודתו, שהוא לא עושה את מה שצריך. אלף ואחד חשבונות יסדרו לו, שהוא לא מתאים, שהוא לא מותאם, זה לא משנה. השאלה היא תמיד איך הוא חוזר ונדבק לאותו קצה חוט, לאותו קצה חבל, ושם את כל החשבונות, שאף על פי שהן מתגברות כל הזמן, שם אותם בצד ונדבק בתהליך הזה שדיברנו עליו.
מצד הבורא אין הרבה אופציות בתהליך, הוא מעורר רק בעיות, ומצידנו אנחנו צריכים כל הזמן שקבוצה, כלי שתאפשר להגיב נכון על כל מה שהבורא מעורר, לראות שסך הכל מה שהוא רוצה זה לקרב את האדם אליו ולא לדחוף אותו ממנו. זהו, אני מקווה שהאור יעזור ויגרום לדבר הזה לקרות מהר.
דווקא זה שאנחנו נמצאים בחברה שכל כולה מושתתת על התהליך הזה, זה התהליך של התיקון. זה הכוח המאוגד שכל אחד ואחד מביא איתו, את המאמצים של כל אחד ואחד, מתרקם לו לאיזשהו כלי אחד משותף, שזה מאפשר לכל אחד להתעלות מעל האגו של עצמו, עד כמה שהוא נתן לזה יד, לכלי המשותף הזה. אבל בזה כל אחד נמצא מחובר לאיזשהו גנרטור יותר ויותר גדול ממה שהוא מסוגל להשיג, באמת לקפיצה הזאת שהבורא מפתח בתוך האדם.
הקפיצה היא בלהחליף את המטרה, התהליך הוא לאט לאט מחליפה את המטרה מדאגה עצמי ואהבה עצמית לדאגה ואהבה, ולעשות נחת רוח לחברים ולכוח עליון, זה כל התהליך.
צריך גם ממש להתפעל מהטקסט הזה. בכל סתירה יש סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגת הבורא. כאילו כל סתירה שאנחנו מרגישים, זה לא עכשיו סתם, אוף, זרקו אותי, אוף, זה ממש האחוריים של המדרגה העליונה, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אבל זה דבר גדול, זה דבר גדול, זה קשר מיוחד עם הבורא, שאם רק אנחנו ניכנס לתוך הקבוצה, נעשה איזשהו מאמץ מיוחד, שנקרא התקללות, ביטול וכן הלאה, אנחנו נוכל לגלות עוד קשר עם הבורא, שזה נצחי, שזה שלם, שזה נעלה, נשגב, למעלה מהטוב ורע הזמני שמרגישים פה.
קודם כל אני מצטרף להתפעלות מהמקור, שהיא מאוד מתחזקת בתקופה האחרונה.
קטע מספר 13 מתוך מאמר שמעתי למד ג' עניין גורלות שהיה ביום כיפורים ואצל המן. יש לדעת מה שנתדמה לאדם דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומיטיב, הוא רק בכדי שהאדם יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה להתגבר על הסתירות. אחרת, אי אפשר לו להתגבר. ושזה נקרא רוממות השם יתברך, שממשיך בזמן שיש לו הסתירות, הנקרא דינין. כלומר, שהסתירות יכולים להתבטל, אם הוא רוצה להתגבר עליהם, רק אם הוא ממשיך רוממות השם. נמצא, שהדינין האלו הם הגורמים להמשכת רוממות השם, שזה סוד מה שכתוב וישלך אדרתו אליו. היינו שאחר כך היה מייחס כל האדרת שיער אליו, היינו אל השם. כלומר, שראה אתה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האדרת הזו, וזה היה בכוונה כדי להמשיך אור עליון עליהם. אולם, זה יכולים לראות רק אחר כך. היינו לאחר שכבר זכה להאור השורה על אלה הסתירות והדינים שהיה לו מתחילה. כי הוא רואה שבלי השערות, היינו הירידות, לא היה מקום לאור העליון שישרה שם, כי אין אור בלי כלי. לכן הוא רואה שכל הרוממות השם יתברך שהשיג, היה בגלל השערות והסתירות שהיה לו, וזה סוד אדיר במרום השם. כלומר, שעל ידי האדרת זוכים לרוממות השם.
איך אנחנו יכולים להמשיך על הסתירות רוממות השם? איך עושים את זה בפועל? דיברנו היום איך אנחנו בהדרגה לאט לאט מהחושך הגמור, הרגשת ממש את עצמנו בצרה בלבד, בעולם החשוך, אין בורא ואין כלום, ואפילו מחשבה על אף אין, רק צרה מרגישים, איך אנחנו לאט לאט מתחילים להתעורר לקראת הזה שזה מגיע כנראה מאיזה סיבה, וכדי לקדם אותנו, ואיך אנחנו יכולים לצאת מהצרה, ואיך אנחנו לא חושבים כבר על לצאת מהצרה, אלא דווקא על ידי להיות דבוקים בעליון, ואיך אנחנו מתחילים לברך על הצרה הזאת, כי בלעדיה לא היינו מגלים עוד תוספת דבקות שיכולים להגיע לבורא, להידבק בו, ועוד ועוד, ושזה נעשה, אם אנחנו רוצים להתקדם אך ורק על ידי תומכים, שאנחנו צריכים לחפש אמצעי, שאנחנו לא נהיה מנותקים מהעליון, אלה שאנחנו בונים עשירייה, ורק בה אנחנו יכולים באמת לעשות תיקונים וחיבור עם הבורא, ואיך עשירייה יכולה לחזק אותי בזמן שאני מנותק, שזו ההצלה הגדולה שהבורא הכין לנו לפני המציאותנו כאן, שעשה שבירה ויכולת להיות קשורים לקבוצה, לסביבה כזאת שהיא תתחזיק אותנו בכל המצבים, שאם אדם נופל הסביבה עוזרת, ובמה היא עוזרת? היא עוזרת דרכה, דרך הסביבה, להמשיך אור על הסתירות, כדי להפוך את הסתירות להכוונות, ומהכוונות לתומכות, ומתומכות לממש כלים דאיכות, כיבור. וכל זה גם כן מהקבוצה, גם מעצמו, גם בדרך שחוזר לדבקות, קורה אם הוא דואג לרוממות השם. איך אנחנו, אם כך, דואגים רק על דבר אחד, שבאמת זה התוצאה ישירה מעין עוד מלבדו, שרוממות השם היא תהיה כל הזמן במודעות שלנו, בהרגשה שלנו, בצורה הכי גבוהה שבאפשרויות. איך אנחנו דואגים לזה? שבגובה המקסימלית אנחנו מעלים רוממות השם. ומה זה נקרא בכלל רוממות השם? באיזה נתונים, פרטים, צורות, ציורים אנחנו יכולים לתאר את זה לעצמנו, שכך זה יקבע בתוך המודעות שלנו, ההרגשה שלנו. בבקשה.
אז קודם כל העניין הוא שאנחנו צריכים לפתח הרגל של עבודה בסביבה, כי באותו הרגע זה בלתי אפשרי, פשוט צריך לעשות הכנה מאוד מאוד גדולה, בהרגל של עבודה בסביבה, בהגדלת הרוממות כל הזמן, על ידי זה שאנחנו פועלים לחיבור בינינו כדי להשיג יותר רוממות השם, וכתנאי למצב של נפילה יש בינינו ברית, שאנחנו לא יורדים מתחת לאיזושהי מדרגה שקבענו, שאנחנו כל הזמן מושכים איזה הסכם שיש לנו בזמן שאנחנו מתחילים את העבודה, ולא יורדים ממנו. זה דבר אחד. ובאיזה אופנים מצטייר רוממות השם, זה שאנחנו כל הזמן רוצים להגדיל את הצורך בו, את הצורך בעזרה שלו. לא שאנחנו עכשיו, יש לנו את הכוח, לא, שאנחנו זקוקים לו, כי רק הוא יכול לשנות את הטבע שלנו. זה העניין.
צריכים לזכור שבאמת העבודה שלנו היא כל הזמן על נקודה אחת, ואותה לחזק, וזה להרים רוממות השם. ואם מתמידים בזה, בעצם מושכים עלינו את המצב הבא, נמשכים אליו מתוך עבודה, מאמץ שלנו, וזה המצב הנכון, החיובי כלפי ההתפתחות.
וגם לקבוע כל מיני מחויבויות לחברה, לעשירייה, שאם אתה רוצה או לא, אתה חייב לחזור אליהם ולקבל את ההשפעה שלהם.
אילו רוממות השם היא מין מילה, מושג כזה שמכניס בתוכו את כל את הכל. ממש את הכל, גם את ההפרעות, גם את הפנייה, גם את הדרך לתיקון, גם את החברה. אני חושב שהדרך היחידה בעצם זה שאדם משקיע בחברה, וזה מה שהוא מספק לה כל הזמן, על זה הוא דואג. וזה פותח דווקא את מקום ההפרעות, וזה דווקא פותח את המקום לבקשות, וזה כאילו מחזיר כל אדם כביכול למוטב, לגלות שהכל מגיע מלבדו ולמענו.
רוממות השם, לעבוד על חשיבות חיבור ואהבה על פני כל השנאה ופירוט, כי מזה אנחנו לומדים איך להתייחס לכוח עליון, גם באותו צורה.
כן, לעבוד על רוממות הכלי שמרגיש את רוממות השם. זה הדבר הפרקטי. רוממות השם זה כאילו כבר תוצאה. אנחנו צריכים, אין, כמו שאמרו חברים, אין, זה מגוחך שאדם יגדיל לעצמו את חשיבות המטרה, או את רוממות השם. אין כזה דבר. איך זה יכול לקרות? אבל אם אנחנו עובדים על אותו הכלי, אני עובד על החברים, דואג להם בזה ומתרשם.
איך דווקא ההתנגשויות, פרדוקס, איך להגיד?
סתירות.
סתירות. דברים שאי אפשר להשוות אותם, לא ברגש, לא בשכל. איך כל הדברים האלה עוזרים לי? הם בעצם היחידים שעוזרים לי להגיע לגדלות הבורא. לייחודיות שלו, לרוממות. איך הסתירות עוזרות לי לבנות רוממות השם? בבקשה.
אותי זה מחזיר לדברים שמישה אמר בסיבוב הקודם. אם יש צורך בבורא, אז זה עוזר להגיע לרוממות השם, זאת אומרת, אם צריך את העזרה שלו. והסתירות הן כמובן שהן מביאות צורך לקשר עם הבסתים. ברצון שלי אני לא מבין, בהרגשה שלי הכל נשמע הפוך. נראה שמהבורא מגיע רק רע, מקובלים אומרים שממנו מגיע רק טוב, מה אני עושה עם כל הסיפור הזה? זה בהכרח מנתק את האדם, לא יודע, מכוון את האדם להתנתק מהרצון שלו, מהשכל שלו, ולבקש עזרה מהדרגה הבאה של החיבור בינינו.
הסתירות הם כאילו איזה משהו כזה שלא ברור איך הוא מגיע בכלל. שאנחנו עובדים על חיבור בינינו, עובדים על רוממות השם, ומקבלים בדיוק ההפך. רואים איך אנחנו מתוך האגו שלנו, מתוך הרצון לקבל פועלים, ומבטלים את הקיום של אין עוד מלבדו, אלא רוצים בעצמנו להשיג. ודווקא שם מתרקם הצורך לעזרה של הבורא לשנות את הטבע שלנו, להביא לנו את הכוח הזה של ההשפעה דרכו. וזה הייחודיות שלו. זה שאנחנו, אחרי שאנחנו עושים את כל המאמצים, מיואשים מכוחותינו, ופונים אליו, פונים לעזרה שלו, ובזה הרוממות שלו, שרק הוא יכול לשנות אותנו.
רק הסתירות עוזרות לנו לבנות כלי של למעלה מהדעת. דווקא הסתירות, כי זה שאדם לא יכול להכניס אותם בתוך רגש ושכל שלו, הן מחייבות אותו לעלות לכלי כזה שנקרא למעלה מהדעת.
בסופו של דבר בורא רוצה לקרב אותנו אליו. אם היה יכול לעורר בנו רק טוב ודרך זה היינו מתקרבים, אז זה משהו היה מעורר, וכנראה עדיין לא נמצאים במקום שעל ידי טוב הוא יכול לעורר, אז הוא מערר על ידי סתירות, ואז אין לך ברירה, אתה חייב משהו יותר טוב בחיים מהסתירות, אז אתה מתחיל לחפש איך להתקרב אליו, ולאט לאט עם העבודה עובד מספיק מאור שמשנה לך את המטרה, שאתה לא רוצה להתקרב אליו כדי לא להרגיש את הסתירות, אלא אתה רוצה להתקרב אליו כי זה מטרת הבריאה.
האם אנחנו צריכים לשנות איזה דברים בקבוצה, בעשירייה, כדי שרוממות השם זה תהיה ממש כל הזמן על הכוונת, שאנחנו צריכים להשיג אותה, ושמשיגים אותה על ידי העבודה על הסתירות, וכל הזמן דואגים ממש רק לזה. לעורר את הרשימות ולהקדים תרופה למכה, זאת אומרת רוממות השם שיהיה מוכן לזה, וכך כל הזמן לדאוג לשניהם. איך אנחנו בונים את עצמנו שכל הזמן אנחנו מושכים את העגלה. קדימה. התארגנות בצורה פרקטית.
מפתחים עוד ועוד דרכי התקשרות בינינו. אם זה במשך היום, בכל מיני אמצעים טכנולוגיים, של ניסיון להתקשר פנימית בלב.
להתאסף ולכתוב ברית.
יהודה, הוא... התחייבויות הדדיות בינינו, שיעזרו לנו להתייחס לכל המציאות כמו חומר גלם, שמתגלה כדי שנאבד אותו כל פעם לצורה הזאת של רוממות השם.
איך אנחנו יכולים לעורר את הפחד? את הפחד. פרטי בכל אחד ואחד, כדי שאדם יהיה מוכן להתחבר עם החברה, לנצל מהפחד הזה. איך? כי אנחנו רואים שהכל מתחיל מהשבירה, ושבירה היא כולה חרדה. מכל מיני סיבות, מכל מיני צורות, אופנים. איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכל הטיפול בחרדות שמתגלות בזמן החושך, גילוי הרשימות החדשים, אנחנו יכולים לתת לטיפול הזה תשובה רק על ידי חיבור יתר בינינו. שם נמצא מאור, שם נמצא בורא. איך אנחנו יכולים לשכנע את עצמנו בזה, וכך להתקדם בדרך החישנה. ההבדל בין החישנה וביתו, שאני מעורר את השחר. על ידי זה שאני מוכן, אני מזמין אותו. ממש מחפש איפה הוא. וכשמחפשים, אז מגלים אותו, אם מגלים אותו לבד, ביוזמה שלנו, אז כבר הרגשה אחרת ועבודה אחרת יש לנו עמו. בבקשה, איך מתארגנים?
כל השאלות האלה של איך מתארגנים, אני חושב שלא פחות חשוב מלענות עליהם, אפילו עוד יותר חשוב מלענות עליהם, זה לשאול אותם, כל הזמן לעורר אותם ולבדוק מה עוד אפשר לעשות. זה דבר אחד. איך לעורר את הפחד? כשרב דיבר, הדבר היחידי שצץ לי בראש, פשוט אנחנו צריכים איכשהו לשכנע את עצמנו שהחיים שלנו, אבל ממש החיים שלנו, החיים, זה בחיבור בינינו. ואז בהכרח המצב שלנו נראה כמו מצב של מוות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות לעורר פחד במצב הנוכחי, זה צריך להיות מתוך איזושהי דווקא תמונה של חיים במקום אחר, משהו בסגנון הזה.
נגיד סתם ציור כזה שכל אחד יחשוב שהוא נגיד עכשיו היה יושב במקום רב עם הרבש והיה נמצא איתו, איך הוא היה מתנהג, וככה הוא צריך להתנהג כלפי העשירייה, או להיות כמו רבש או כמו בעל הסולם כלפי העשירייה. חייבים לשחק שאנחנו במצב שלמות עבור החברים, פשוט עבור החברים, שהם ימותו מקנאה, שהם ישרפו מקנאה. אין צורה אחרת שזה באמת, כי אחרת האגו ימצא אלף סיבות למה לא ללכת. זה לא מפחיד מספיק, זה לא חיים תלויים, נו, אז שאני אמות. אבל זה לא העניין. העניין הוא שיש פה ליצור הרגשה שממש יש משהו לפני שאני יכול להשיג, ואני פשוט לא מושיט את היד. איזה טמבל אני יוצא, כאילו.
זה מדהים איך שזה קורה, שבא באמת המצב של פחד גשמי, אדם בורח לעשירייה, וכאילו, לא כאילו, הוא אומר לעצמו, זהו, אני עכשיו משנה את, כאילו, שם סדר עדיפויות חדש וזה, ואחרי זה זה נעלם, ואדם חוזר לסורו, מה שנקרא. והעירור הזה של דווקא במצבים של הביניים, שהפחד זה צריך לעבוד עם הפחד, אבל כלפי דברים אחרים, מה החברים יחשבו עליי, איזה דוגמה אני נותן או לא נותן לחברים, מה איתנו, זה פחד הרבה יותר מתקדם כבר. כלומר, צריך להשתמש בכל מה שהבורא נתן, אבל בצורה נכונה, לעבר התיקון.
ממש לא יודע איך לעורר פחד. רצון לקבל מאוד מאוד מתוחכם. כל פעם הוא יודע לסובב את זה ככה שהוא... הוא לא מפחד. לא יודע איך זה קורה, אבל זה ככה. אין לי מושג, זה עבודה של הסירייה בטח, אבל לא יודע איך עושים.
אנחנו לא עובדים על כל היוצרות שנמצאים באדם. כל עולם הקינה בכלל לא מעוררים אותה אחד כלפי השני. כאילו, אתה נכנס למצב של כזה אדישות ש... פשוט לא לסבול, אז עדיף להיות אדיש. אבל אם היינו משחקים על הקינה ומוציאים כל אחד ממקום...
קטע מספר 14 מתוך... נעבור לתלמוד 10 הספירות.